פרק 2. הגנרטור של הסכסוך. נקודת האפס. בין כ"ט בנובמבר ל-A' באייר ניצב המפעל הציוני בשיא תפארתו. נדמה היה שהוא מצליח להתמודד ולפתור את הפרדוקסים המרכזיים שעמדו בפניו. החלטת האום להכיר בהקמת מדינת ישראל על בסיס תוכנית החלוקה שהומצה על ידי הציונות, נתנה לגיטימציה לריבונות יהודית חד-לאומית במרחב דו-לאומי עוין, פתרון לפרדוקס הראשון שהיווה אתגר קיומי. נראה היה גם שהציונות מצאה דרך להתמודד עם הפרדוקס השני, לחידות חברתית במציאות של ריבוי זהויות. החלטת האום הייתה פרי מאמץ משותף ומתואם של כלל הזהויות היהודיות, שפעלו יחד דרך מוסדות ציוניים שבהם כולם השתתפו. יתרה מזאת, בתקופה שבין כ"ט בנובמבר ל-A' באייר, כל הזרמים היהודיים לקחו חלק פעיל במוסדות שניסחו את קווי היסוד למדינה העתידית, כפי שהתבטאו בהצהרת העצמאות, מסמך שעליו חתמו כולם. ואז הכל התחיל להשתבש. בג' באדר תש"י, 20 בפברואר 1950, נשא דוד בן גוריון נאום בישיבה 117 של הכנסת הראשונה. נאום זה מהווה צומת דרכים בתולדות המפעל הציוני. בן גוריון, רב מעללים ורב נאומים, סימן בו את המעבר של הציונות מתנועה חברתית המלכדת מקבט של זהויות חברתיות לפעולה משותפת, למדינה עם מערכת פוליטית כוחנית, משוסעת ומסוכסכת, המתקשה להתמודד עם מטרות לאומיות. הנאום עסק בנושא החוקה. בהצהרת העצמאות התחייבו מנהיגי היישוב להקים עד נובמבר 48 אספה מכוננת שתייצג את כלל הזהויות בחברה ותנסח חוקה מוסכמת למדינה. האספה המכוננת נבחרה בינואר 49 ומשימתה הראשונה הייתה לקבוע חוק מעבר שיגדיר את תפקידה. סיעות מקי, הקומוניסטים וחירות הרוויזיוניסטים דרשו שחוק המעבר יכלול התחייבות מפורשת לכתיבת חוקה כפי שנקבע בהצהרת העצמאות. אבל בן גוריון חשב אחרת. הוא לא נכח בדיון אודות החוקה ונשא נאום תשובה ארוך ומעמיק בין כ-6,000 מילים. זהו נאום מרשים, כזה שכמעט בלתי אפשרי למצוא היום בזירה הפוליטית. אך משמעותו הייתה ברורה, התנגדות נחרצת לכתיבת חוקה דמוקרטית למדינת ישראל. הוא לא התנגד מאותם סיבות שהחרדים התנגדו, הוא ציטט שלל סיבות והצדקות לחוסר הצורך בחוקה והרביא הרבה תקדימים. הוא כמובן לא קרא לילד בשמו. למה לא חוקה שתכבול את ידיו כאשר היה לו רוב כל כך גדול בכנסת? הוא רצה לעשות כרצונו וחוקה זה בדיוק ההפך משליט שעושה כרצונו. וכך, בפברואר 1950, באולם פרומין ברחוב קינג ג'ורג' בקור הירושלמי, התניע בן גוריון בידיים כופות את הגנרטור שיחליש ויערער בהדרגה את יסודות המפעל הציוני. סכסוך הזהויות הפוליטיות הגדול. השיטה המשטרית הדמוקרטית היא אבן הראשה שעליה נשענים יתר עמודי התווך של המדינה. כששיטה זו אינה מתפקדת, כל המבנה מתפרק. ללא הבנה של עומק הכשל המשטרי בישראל, לא ניתן יהיה לשקם את המערכת. תרה מזאת, עד שלא תשוקם מערכת ההפעלה המשטרית בצורה יסודית, כלומר תוחלף במערכת הפעלה המבססת לחידות תפקודית בין הזויות המרכיבות החברה הישראלית, יהיה בלתי אפשרי לשקם את יתר היסודות הדרושים להמשך קיומה של המדינה. בואו נבין ביחד את עומק הכשל הזה, ואת הנזק שהוא גרם. מעולם לא היינו עם אחד. הציונות התמודדה עם מציאות יוצאת דופן, שהייתה שונה מזו של מרבית התנועות הלאומיות האחרות. כאשר התנועה הציונית הביאה יהודים אל הטריטוריה שבין הירדן לים, היא לא הביאה אנשים יחידים בלבד, אלא זהויות חברתיות ומחרות. שהגיעו יחד עם רשתות מוסדיות ייחודיות משלהם שהגדירו את זהותן. רשתות אלה היו שונות מאוד זו מזו, בכל מובן ודרך, חלקן אפילו עוינות זו את זו. זו הסיבה שניתן לכנות את מצב היסוד של הציונות כמצב של חברת רב זהות. בשלב זה חשוב להעביר למה אנחנו מתכוונים כשאנו מדברים על זהות או זהויות. המושג הזה נושא משמעויות רבות, אך ביסודו הוא מתייחס למכנה משותף שמגדיר קבוצת אנשים כיחידה בעלת מאפיינים דומים או זהים. בעבר המושג זהות נתפס כקבוע ובלתי משתנה, כמעין שייכות טבעית שנולדים לתוכה, כמו יהודי, שחור, אישה, מוסלמי או אציל. הגישה הזאת מכונה גישה מהותנית. עם הזמן התפתחו תיאוריות חברתיות שהציעו ראייה שונה. זהות אינה מולדת, אלא תוצר של תהליכים חברתיים. לדוגמה, בתיאוריות פמיניסטיות מושג המגדר מתאר את זהות הנשים כהבדלים שנוצרו מתהליך ההסללה החברתי, שמכתיב את חייהן של נשים כקבוצה חברתית ייחודית, השונה מגברים, כזהות. תיאוריות מתקדמות יותר מציעות תפיסה מורכבת ודינמית של זהות. הן מבחינות בין זהות ברמה החברתית לבין הזדהות ברמת הפרט. זהות נתפסת כיום כמשוקעות בתוך קהילת פרקטיקה, כלומר שייכות פעילה לקבוצה של אנשים הפועלים ביחד במסגרת רשת מוסדות חברתיים נתונה. כל קהילה כזאת יכולה להוות זהות, זהות דתית, תעסוקתית, יישובית, אתנית, או אפילו זהות המבוססת על תחומי פנאי או סגנון חיים. השייכות לזהות זו מתבטאת במעשים ובאינטראקציות המתרחשים במסגרת אותה רשת מוסדית ומאפיינים אותה. כאן עולה הבחנה בין זהות לבין הזדהות. רשתות הפרקטיקה החברתיות, כמו היציע של אוהד הפועל, בית הספר היסודי שלמדת בו, בית הכנסת אליו הלכת בילדותך, אפילו הקניון שבו אתה מבלה, הן יציבות יחסית ונמצאות שם תמיד. אף על פי שנסויות להשתנות לאורך זמן, יש בהם יסודות יציבים המגדירים את אופיין. לעומת זאת, ברמת הפרט, אנחנו יכולים ויכולות לנוע בין רשתות זהות שונות, להשתייך למספר רשתות במקביל, ואף לשלב בין פרקטיקות של רשת אחת עם פרקטיקות של רשת אחרת באופן ייחודי ואישי לנו. כאשר אנו מדברים על זהויות פוליטיות, הכוונה היא לרשתות זהות מוסדיות שמיוצגות בתוך המערכת הפוליטית. רשתות אלה פועלות במרחב החברתי והפוליטי במטרה לייצג אינטרסים של מפעלי הזהות שלהם. כלומר, אינטרסים של הרשתות המוסדיות שהם חלק מהם. אף שזה עשוי להישמע מורכב, קל להבין את הרעיון כאשר בוחנים את ההיסטוריה הציונית ואת התפקיד המרכזי של רשתות הזהות המוסדיות בעיצובה ובהבנתה. כבר בתקופת היישוב, כל זהות יהודית אירופאית שהגרה לארץ, סוציאליסטים, ציונים דתיים, עירונים ליברליים, רוויזיוניסטים, חרדים, חסידים, חרדים מתנגדים, אף זהות כזאת לא הגיעה ריקה. היא הביאה איתה מערך מוסדי שלם שסיפק את כל צרכיה, מפלגות פוליטיות, הסתדרויות עובדים, קופות חולים, כוחות מגן, צורות התיישבות ייחודיות, מערכות חינוך, מוסדות תרבות, מוסדות דת ואפילו איגודי ספורט. כך נוצר מצב שבו הזהויות היהודיות המאגרות השונות התקיימו בתוך רשתות מוסדיות נפרדות ומובחנות זו מזו. רשתות שהיו מיוצגות פוליטית במוסדות השונים של היישוב. המשמעות של רשתות אלה הייתה עמוקה הרבה יותר מרק השירותים שהם סיפקו. הם שימשו כקהילות פרקטיקה. המסגרת שבה אנשים רוכשים את מכלול ההרגלים, הסמלים, המאפיינים שמגדירים את הזהות שלהם. זה כולל גם אפילו את צורות הדיבור, ההליכה, הלבוש, התזונה, מערכת אמונות, שקפת עולם ואידיאולוגיות, הכל נרכש בתוך קהילות הפרקטיקה. תראה מזאת, הרשתות המוסדיות שימשו גם כמקור סמכות עבור חבריהן. המוסדות והדמויות שעמדו בראשן הובילו את האנשים, סיפקו נרטיבים מאחדים וגייסו אותם לפעולה פוליטית. כך הרשתות האלה לא רק תמכו באנשים פרטיים, אלא גם עיצבו ותחזקו את מפעלי הזהות הקולקטיביים של הקהילות, ושימשו כבסיס למאבקים פוליטיים, חברתיים ולאומיים. זו המשמעות של הציונות כחברת רב זהות, תנועה לאומית המורכבת בסופו של דבר מרשתות זהות מוסדיות שונות זו מזו, נפרדות זו מזו, בעלות מפעלי זהות שונים בתכלית ויותר גרוע קונפליקטואלים. כל זהות ציונית שאפה לבית לאומי לעם היהודי, אבל כל אחת ראתה לנגד עיניה בתים אחרים לגמרי. השיבוש הגדול, דמוקרטיית הרוב הקובע. עד קום המדינה אפשר להגיד שהתנועה הציונית הסתגלה ופעלה היטב בתנאי הרב זהות שלה. עובדה, התנועה נחלה הצלחה גדולה והביאה במאמץ משותף להקמת הבית הלאומי לעם היהודי. אולם במעבר מתנועה למדינה הכל השתבש. למצב היסוד הזה של הציונות ושל המדינה שזה עתה נולדה, המצב של חברת רב זהות, חברה שמורכבת מרשתות מוסדיות רחוקות, מבודלות וקונפליקטואליות, בחרו אבותינו את הגרסה הלא נכונה של הדמוקרטיה. מה זה באמת דמוקרטיה? המילה הגדולה דמוקרטיה לא באמת אומרת הרבה. אין תורה למשה מסיני על דמוקרטיה. במהותה, הדמוקרטיה היא מערכת של כללי משחק או פרקטיקות שמאפשרות לכלל האזרחים והזהויות להביע את רצונם ולהשפיע על גורלם בצורה חופשית ושווה. היא מאפשרת להביא את נסיבות חייהם המיוחדות לידי ביטוי במוסדות המעצבים את עתידם המשותף, בבית המחוקקים, בממשלה, בשלטון המקומי. זו דמוקרטיה. אצלנו מעולם לא עצרנו לחשוב ולהסכים איזה סוג של משטר דמוקרטי מתאים למדינת ישראל כחברת רב זהות. כאמור, ההזדמנות לעשות זאת הוחמטה לחלוטין כאשר בן גוריון נפנף במחי יד את רעיון החוקה וביטל את האספה המכוננת שהייתה אמורה לקבוע אותה. אבל ייתכן כי היה כאן יותר מאשר רק אקט כוחני שביסס את ההגמוניה של תנועת הפועלים במדינה החדשה. ייתכן כי הסיבה לכך הייתה שהתנועה הציונית כולה הייתה בהכחשה גורפת של המצב הרב זהותי שלה. הרי כל ההצדקה והלגיטימציה של ציונות כתנועה לאומית נשענה על הרעיון כי היהודים הם לאום, כלומר ישות חברתית, קוהרנטית, הומוגנית, עם עבר ועתיד משותפים. עם שחוזר לארצו, מקבץ בשורותיו ובונה אומה באמצעות כור היתוך שיבטל את ההבדלים המלאכותיים שהגלות יצרה בין היהודים. וכך קרה שההזדמנות לדון באופי המשטר המתאים למצב הרב זהות של המדינה הוחמצה. ואנחנו נתקענו עם מערכת הפעלה משטרית שאפשר לחנות אותה דמוקרטיה של רוב קובע. בשיטה זו כל רוב מספרי זמני זוכה לכוח כמעט מוחלט ויכול לכפות את רצונו על המיעוט. כך מפרשים גם רוב הישראלים את מושג הדמוקרטיה, הרוב קובע. הבעיה שהשיטה הזאת מעולם לא התאימה למצב הרב זהותי של החברה הישראלית. השיטה הזאת מתאימה אולי למצב של חילוקי דעות, אבל לא למצב של חילוקי זהויות. בחברה הרב זהותית המחלוקות והקונפליקטים אינם בין אידיאולוגיות ודעות, אלא בין אינטרסים מוקנים של רשתות המוסדות של הזהויות השונות, אינטרסים שעטופים בטקסטים אידיאולוגיים. האתגר של מערכת פוליטית בחברת רב זהות הוא לא להכריע בין דעות שונות ביחס לטוב המשותף, אלא לייצר כללי משחק שמאפשרים לכידות תפקודית ושיתוף פעולה בין הזהויות ברמה הציבורית. עיקרון הרוב המכריע פועל הפוך לחלוטין. הוא מעודד ניגוד אינטרסים, תחרותיות ועוינות בין הזהויות. הוא אמנם שירת את בן גוריון והזהות הפוליטית שהוא ייצג, אך הפך את הפוליטיקה בישראל למשחק סכום אפס, תחרות אלימה על השלטון, שבה ניצחון של זהות אחת הוא ההפסד המוחלט של האחרת. עד כאן על שיטת הרוב הקובע ואיך הגענו אליו בכלל. בחלק הבא נדבר על התפקיד ההרסני של מערכת ההפעלה הזאת בהיסטוריה של היחסים בין הזהויות הציוניות הגדולות. ההיסטוריה של סכסוך הזהויות. דמוקרטיית הרוב הקובע עיצבה את ההיסטוריה של יחסי הזהויות החברתיות בישראל כמערכת כוחנית ואלימה. שיטה זו הפכה למנוע שהזין את הסכסוך ההיסטורי בין זהויות יהודיות שונות בישראל. סכסוך זה עבר גלגולים שונים לאורך שנות קיומה של המדינה, ואנחנו נציג אותם עכשיו. תקופת ההגמוניה והדיכוי. דמוקרטיית הרוב הקובע הייתה המכשיר העיקרי של השליטה המוחלטת של תנועת הפועלים בפרויקט בינוי האומה והקמת המדינה. הרשת המוסדית של תנועת הפועלים הצליחה להיות הכוח המוביל את הפרויקט של בינוי האומה בזכות מערכת יחסי תלות והדרה שיצרה בינה לבין רשתות הזהות האירופאיות האחרות. עם הקמת המדינה נבחר עיקרון הממלכתיות כפתרון פוליטי לניהול המתח בין רשתות הזהות המוסדיות של תקופת היישוב. עיקרון זה התבסס על יצירת רשת מוסדית, מדינתית, לכאורה ניטרלית, שמנוהלת לפי כללים בירוקרטיים, אוניברסליים, ושאמורה לשרת את כל האזרחים באופן שווה, ללא זיקה לזהות פרטיקולרית. בפועל, הרשת הפועלית לשעבר הפכה לזהות הדומיננטית של המדינה עצמה. במבנה הזה נזרע גם זרע החורבן של ההגמוניה של תנועת הפועלים. זרע החורבן זה הדיכוי היסודי של עולי ארצות ערב. עולי ארצות ערב לא נקלטו על בסיס הרשתות המוסדיות המקוריות שלהם, כפי שקרה עם הזהויות האשכנזיות. במקום זאת, המדינה פרקה בכוונה תחילה את רשתות הזהות המקוריות שלהם. יוצאי ארצות ערב פוצלו בין רשתות הזהות האשכנזיות, שם חוו הדרה מובהקת בשל היעדר ההון התרבותי, שיאפשר להתקדם ולרכוש מעמד בתוך רשתות הזהות האלה. קבוצה גדולה עוד יותר של יוצאי ארצות ערב לא השתלבה ברשתות האשכנזיות כלל, אלא המדינה יצרה עבורם רשת מוסדית משלהם, חלשה וירודה בשיכונים, במעברות, עיירות הפיתוח, במטבחים, עמדות השינגימל והסדנאות בצבא, בשוליים הנמוכים של שוק העבודה, בהסללה לחינוך מקצועי, בתלות מוחלטת בממסד הקולט ובדמויות הסמכות המסורתיות שהופשטו מכוחם התרבותי וצומצמו לבתי כנסת עלובים ומתאים לנפול. תקופת הכיתוב והאונס. ההדרה הגדולה של יוצאי ארצות ערב בתוך כל אחת מרשתות הזהות האירופאיות המבוססות אליהם התפצלו ביחד עם הזעם וההתנגדות שליוו את כל תקופת בינוי הרשתות המוחלשות, הביאה לתזוזה טקטונית במערך הזהויות ויחסים ביניהם במהלך שנות ה-70. ההגמוניה הפוליטית של הזהות החברתית, שהייתה משוקעת בזהות תנועת הפועלים, ואחר כך בזהות הממסד המדינתי, עבדה לבלי שוב. בתקופה הפוסט-הגמונית, שמתחילה לאחר מלחמת יום הכיפורים והמהפך הפוליטי בסוף שנות ה-70, הפכו יחסי התלות הדרה בין הזהויות ליחסי קונפליקט מובהקים. רשת הזהות הגדולה והמודרת של יוצאי ארצות ערב, נכנה זהות זו הימם, ימנים, מזרחים, מאמינים, חברה לרשתות המיעוט אשכנזיות, רוויזיוניסטים, ציונות דתית, וחרדים אשכנזים. הכוח הפוליטי הגדול של זהות הימם הדביק את זהויות האשכנזיות ביחד, והפך אותן מאוסף של זהויות מיעוט התלויות בממסד לגוש זהויות מגובש ושואף לשלטון. הגוש החדש הפך את המערכת הפוליטית ממערכת הגמונית למערכת מקוטבת. חשוב להדגיש, רשתות מיעוט אשכנזיות אלה לא היו מצליחות להשיג כוח פוליטי משמעותי ללא התמיכה של זהות הימם. מעברם של אנשי זהות הימם לתמיכה במפלגות הליכוד ואחר כך ש"ס יצרה גוש זהויות בעל רוב פוליטי כמעט קבוע. בתקופת הכיתוב הפכה הדמוקרטיה, מבוססת על עיקרון הרוב קובע, לזירה של ניסיונות אונס פוליטי בין שני גושי הזהות העיקריים. שני גושים שהיו גדולים, מקוטבים ועוינים זה לזה. ניסיונות האונס הפוליטיים התבטאו באירועים כמו מלחמת לבנון הראשונה, שבה הזהות שהייתה תנועת הפועלים ואחר כך המדינה, ועכשיו הפכה למחנה השלום, נאלצה לשלוח את בניה למלחמה שבה לא האמינה. תנועת ההתנחלות כפתה את המשך הכיבוש של מחנה השלום, והנציחה את הכיבוש. מנגד, הסכמי אוסלו וההתנתקות כמעט המיתו חורבן על מפעלי הזהות של הציונות הדתית והימין הרוויזיוניסטי, והם פעלו נמרצות כדי לסכל אותם. אירועים אלה ממחישים כיצד עיקרון הרוב המכריע הפך למשחק סכום אפס בין שני הגושים. כל צד פועל לגייס רוב, לא כדי לקבל החלטות משותפות ולקדם מטרות לאומיות וחברתיות, אלא כדי להיות בשלטון ולהכריע את מפעל הזהות של הצד השני ולכפות עליו את דרכו. זהו מצב שבו האינטרסים המובהקים של כל גוש זהות נמצאים בסתירה עמוקה לאלו של הגוש האחר, והצלחתו של צד אחד מתבטאת בהכרח בפגיעה במפעל הזהות של הצד השני. מדובר כאן בפוליטיקה של הכרעה ולא בפוליטיקה של שיתוף פעולה. תקופת ההיפרפוליטיקה. בעשור השני של המאה הנוכחית, עם מותו הסופי של שיח השלום ובחסות ההגירה הגדולה למרחבי הסייבר, עיקרון הרוב המכריע מארגן מערכת של היפרפוליטיקה. בניגוד לפוליטיקת האונס שעסקה בסוגיות אמיתיות וגורליות כמו עתיד הסכסוך, הרי שההיפרפוליטיקה מתקיימת במחוזות ההדמיה והדמיון, במנותק מבעיות אמיתיות של אנשים אמיתיים בחברה אמיתית. היא בוודאי אינה מתיימרת לפתור אותם. במערכת ההיפרפוליטית, הזויות סגורות, בבועות, נרטיביות מבודדות ומנותקות זו מזו, הנחוות על ידם כמציאות. בבועות הנרטיביות האלה מסופרים סיפורים מדומיינים, אודות אויבי זהות דמונים, השואפים להחריב ולהרוס את מפעלי הזהות שלנו. אנשי הזהויות מגויסים לפעולה פוליטית, דמיונית, המתקיימת במרחבים וירטואליים מול אויבים דיגיטליים. התקשורת משקפת את הפוליטיקה כתוכנית ריאליטי מתמשכת שבה מזדהים הצופים עם האופי, עם התכונות ועם הכוונות של דמויות צבעוניות במלחמתם ובמאבקם על מנת להשיג רוב שיכריע את הדמויות הצבעוניות האחרות. מתחילת העשור השני, עיקרון הרוב הקובע הופך למלחמת הזיות בין שני יצורים דמיוניים, מיובאים ממרחבי הסייבר האמריקאי, שמרנים ופרוגרסיביים, שמעולם לא פסו על אדמת ארץ הקודש, ולעיסוק אובססיבי בדמות וירטואלית אחת, שאיש אינו מכיר, ואיש מעולם לא פגש מעבר למסך, אבל היא מעוררת הזדהות אינסופית, וגם שנאה פולחנית, שלא תלויים בכלל במעשים שהיא עושה, בעולם המדיני והחברתי המציאותי, בין השאר כי מעולם לא עשתה בו שום דבר. תקופת מלחמת הזהויות. בשיא עידן ההיפרפוליטיקה, גוש זהויות הימין נערך לממש את עיקרון הרוב הקובע כדי להכריע סופית את הזהות הגדולה שאיבדה כבר את דרכה. זהות זו שהחלה כתנועת הפועלים עוצבה מחדש כזהות בוני המדינה ואחר כך כמחנה השלום, ובשנות ה-2000 הפכה לכזו ללא שם, דרך או כיוון ברור. ההסכמים הקואליציוניים שנחתמו בסתיו 2022 סימנו נקודת מפנה דרמטית. הם שיקבו חלוקת שלל שלטונית בין זהויות גוש הימין, והיו למעשה מרשם לקרב הסופי על השליטה במדינה, קרב מתוכנן ומונחה בידי רשת קהלת. ההסכמים נועדו להפוך את מפעלי הזהות של גוש הימין למפעל הזהות המדינתי, הלאומי, תוך פירוק מוחלט של מוסדות הדמוקרטיה הליברלית שהיו סמלה המרכזי של הזהות הנגדית. נאום יריב לוין שימש כנקודת מעבר קריטית מרמת הסכסוך בין הגושים למצב של מלחמה. מלחמה בהקשר הזה פירושה הפעלה טוטלית של אלימות במטרה להכניע ולהחריב את הצד השני. בניגוד למלחמה קונבנציונלית, האלימות שהתנהלה במהלך חורף וקיץ 2023 לא הייתה קינטית, אלא הייתה אלימות פרקטית, מעשית. הפעלת כוח הרוב הקובע באמצעות חקיקה, מדיניות ושימוש במוסדות המדינה על מנת להכריע את הצד השני. הזהות שאין לה שם, שחשה כאורח חייה וקיומה במדינה, מצויים תחת איום ממשי, מצא את עצמה עם הגב לקיר. התוצאה הייתה גל עצום של התנגדות ציבורית, מוצדקת ונרחבת. כך החלה שרשרת האירועים שהובילה לחורבן חברתי וחלוקה עמוקה בתוך החברה הישראלית. מציאות דיסטופית שאיש לא צפה. הקרע שנפער היה כה עמוק, עד ששום ניצחון, מוחלט ככל שיהיה, לא יוכל לטשטש את ההרס שנגרם. הכישלון הציוני הגדול. אם כן, ההחלטה האומללה של בן גוריון וחבריו, שכונתה פשרת הררי, שלא לכונן חוקה מוסכמת בישראל, הייתה נקודת מפנה גורלית בהיסטוריה של המפעל הציוני. כבר ציינו כי האתגר הראשי והייחודי שעמד בפני המפעל הציוני היה אתגר בינוי לאום, חברה בעלת לכידות וקוהרנטיות פנימית שמסוגלת לשתף פעולה, אבל בתנאים בהם הלאום היהודי המדומיין רחוק מלהיות ישות לכידה וקוהרנטית, והוא למעשה מקבץ של רשתות מוסדיות שונות זו מזו ואפילו קונפליקטואליות. עד לפשרת הררי התמודדה הציונות עם אתגר הרב זהות שלה בצורה יחסית מוצלחת. הציונות הצליחה לייצר מוסדות שבהם לקחו חלק והשתתפו כל הזהויות ושיתפו פעולה למען מטרה משותפת, הקמת המדינה. כך למעשה פתרה הציונות את בעיית הרב זהות על ידי בניית מוסדות פדרטיביים המכירים בשונות בין הזהויות ורואים בלאומיות ברית בין זהויות שונות ולא יצירת זהות אחת הומוגנית. פשרת הררי העבירה את מערכת ההפעלה של היחסים בין הזהויות ממצב של שטאפ למצב של סכסוך. היא מסדה דמוקרטיה המבוססת על תחרות פרועה לשלטון ומשחק של מנצח לוקח הכל בין הזהויות. התוצאה הייתה סכסוך זהויות היסטורי שאחראי במידה רבה למבוי הסתום הלאומי בו אנו נמצאים גם היום. סכסוך הזהויות היהודיות הגדול שיתק את היכולת של המפעל הציוני להתמודד עם אתגרי היסוד שלו והחזיר את הציונות לנקודת ההתחלה שלה. אוסף קהילות מפוצלות ולעיתים מסוכסכות, נטע זר בסביבתן, סובלות מסכנה קיומית בביתם ומאנטישמיות בתפוצתן. על המחיר המפורט של דמוקרטיה הסכסוך נרחיב מאוד בפרק הבא.